שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. עם מזג האוויר שבחוץ, אז בחרתם נכון להישאר בפנים איתנו. שיעור השבועי מתחיל, ימי שלישי, 10 בערב, אנחנו פה בשידור חי. כבר מתחילים, והפעם הכנה לפורים. פחות הפרשה, שהיא פרשה חשובה, פרשת תרומה, מתחילים לבנות משכן, אבל אנחנו בונים את פורים השנה. חשוב מאוד, נדבר על זה בהרחבה, מדריך, אבל רגע, קודם כל תודות והקדשות. תודה גדולה לשותפים שלנו, קודם כל ארגון רגע של חוכמה, ראיתם את הפתיחה המושקעת, את כל הגרפיקות, תודה לאנשים היקרים ברגע של חוכמה, יש להם עוד אתר שלם שמלא בעוד תכנים, לא רק שלי. תודה גדולה לקרן דניאלי, למוטי זוננפלד, לרב שלמה ורנר, על השותפות. תודה גדולה לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. תודה לאנשי תנועת המזרחי, תודה לעיריית ירושלים, ותודה לגרובייס הפקות, יהודה גרובייס, דיני גרובייס, על השידור שבלעדיו באמת הייתי מדברת לעצמי. ההדסטארט שלהם ממשיך, של יהודה גרובייס, מי שגדל על הסרטים שלו, מי שלא, הוא בהדסטארט כדי להמשיך לייצר יצירה יהודית בימים האלה. אנחנו עוברים לכמה הקדשות של מאזינים וצופים שלנו. רפואה שלמה קודם כל, השיעור מוקדש לרפואת יפה טאג'י, בת אסתר, פורן דליה, בת טאוס, אוליהב, בן שודיה, דוב בן לובה, יניב בן חווה, יואב דן בן מרים, מרים בת זולה, בקשה מפריז, אשר בן מירה, חיה מינדל בת נחה כרמל, תמרה בת אנה, נילי בת חווה. שיעור מוקדש לעילוי נשמת ברוך צברי בן רבי יהודה, ציונה בת זהרה, מנגדי, עמוס בן מיסה, דבורה בת רב חיים יעקב, יפה ג'ורג'יה בת מרים ושמעון בן אסתר, שיהיו דברים לעילוי נשמתם, לעבדי לרפואתם. ואנחנו מתחילים בעניין מאוד מעניין. התקשורת כולה עוסקת בשאלת פורים. תמיד זה מצחיק בקורונה, יש קורונה מצד אחד, חג מצד שני, מה עושים? כאילו מהות החג מושפעת מהקורונה. עכשיו זה נראה שהקורונה מנצחת, כי היא פה בגדול, נו עכשיו פורים. הקורונה היא זמנית והחג הוא נצחי. כלומר בראייה של עכשיו זה מלחיץ. הקורונה תיכנס לספרי ההיסטוריה, אנחנו מקווים שמהר מאוד נדבר עליה בלשון עבר. החג הוא נצח, פורים לא אמור להיות במהות שלו מושפע מזה שעכשיו הוא באמצע מגפה עולמית, ופעם הוא באמצע מלחמת המפרץ, ופעם הוא באמצע מבצע בעזה, ופעם הוא לא עלינו בשואה, ופעם הוא... פורים הוא פורים. המהות, מה שנקרא הגרעין של השמחה של פורים, והמסר נשאר אותו דבר. אז נכון, יהיו פחות התקהלויות ומסיבות, וכל אחד גם פה נקרא כמובן לשמור על כל הכללים, גם מי שכבר בטוח שהוא התחסן, אחרי מנה שנייה, הכל בטוח, להמשיך, להקפיד כולם על כל מה שצריך, שפורים מסמל הצלה ממוות לחיים, שחלילה לא נגרום בו לזה מה שנקרא פיגוע אפידמיולוגי, כן, מחיים למוות. אבל נראה לי שמי שאיתנו בעזרת השם אחראי וקשוב, והוא רוצה לדעת קצת יותר, עם כל הכבוד לזה שאומרים בתקשורת, אוקיי, אז פורים בקטן. אבל מה בקטן? מה זה פורים? אנחנו קצת מתבלבלים. עד לא ידע, הכתרות, מסכות, רעשנים, שירים, ריקודים, אוזני אמן, הכל נחמד, אבל זה אלה מנהגים. הלכות בפורים יש 4, בפורים עצמו. 4 מצוות היום, 4 מצוות שאנחנו מחויבים לקיים. אנחנו ירושלמים, יש לנו פורים משולש השנה, זה גם משהו מיוחד, כן, בתוך כל הקורונה, כאילו לא היה מספיק מיוחד. אבל כך או כך, 4 דברים שעושים בפורים, כבר מאז ומעולם. אנחנו נעבור רגע על הדברים האלה, ונראה מה כל דבר מלמד אותנו כאן ועכשיו. כלומר, איך כל מצווה בפורים היא לא לעשות וי, אוקיי, עשיתי, היא מסר מאוד מאוד עמוק, לא רק לפורים, לכל השנה כולה. בואו נתחיל אולי באמת בשיעור הזה של 4 כלי נשק נגד באמת 4 אויבים מרים, 4 מצוות, כל מצווה היא ממש כלי נשק עוצמתי ביותר. אני רוצה להתחיל בעצבות. האויב הראשון שלנו הוא עצבות, ואני חושבת שבמובן מסוים זה אחד האתגרים שלנו. בן אדם מגיע לעבודה בפרצוף ככה די מאורהר, מדוכדך, אף אחד לא שואל מה קרה. רק אם בן אדם באיזה פרצוף סמיילי מטורף, מה קרה? מה נהיה? זה די מצב קיומי להיות ככה מדוכדך, מאורהר, אחרי השנה הזאת. בטח לא צריך תירוצים, כל מי שרוצה לשקוע במראה שחורה, יש לו תירוץ מצוין. איך מגיעים לשמחה? ומה פורים מסמל לנו בקרב תמידי, הורדות ידיים, בין עצבות לבין שמחה? נתחיל אולי בשמחה שהמגילה מנסה להגיע אליה. יש לנו שני דפוסים, הייתי אומרת, טיפוסים, מודלים, שמנסים להשיג שמחה, זה לא הולך להם. זאת לא הדרך. בואו נלמד רגע מהם, נראה איך לפעמים אנחנו מנסים לשמוח והולכים בכיוון הלא נכון. אז בואו נתחיל באמן. אמן הוא משנה למלך, תפקיד מאוד בכיר. בעצם מהודו ועד כוש, 127 מדינות, כל מי שרואה את אמן קורא ומשתחווה. זה מיליוני אנשים. יש לו אישה, אנחנו יודעים, יש לו משפחה ברוכת ילדים, אפילו את השמות אנחנו יודעים, כל הילדים שלו שם. נראה אפילו שהם מתייעצים. יש לה אמן שלום בית לא רע. יש לו באמת חינוך ילדים, הם כולם בדרכו, מתייעץ עם אשתו, כולם מובילים אותו, נותנים לו טיפים, ממש אידיליה. כן, אידיליה עמלקית, אמן הוא מזרע עמלק. למרות זאת רע לו. לאמן לא טוב. המגילה מתארת אדם במצוקה. אדם בעצבות, אמרנו, זה אויב, אמן הוא עצוב, חבל הזמן. אמן כנה איתנו, והכנות הזאת, העובדה שהוא כן, עוזרת לנו, אחרי כל השנים, לנתח את הסוג הזה של המרדף אחרי השמחה, ולהתרחק ממנו אנחנו, כן? כי בתוכנו זה הרי גם מחרסם. לא מספיק לו שכולם, כמעט כולם משתחווים, הוא צריך שכולם ישתחוו. מכירים דפוס כזה? הכל או לא כלום. אם לא כולם, אז זה כאילו משול, כאילו אף אחד. הוא לא רואה את היש, את מה שיש לו, כולם משתחווים. העובדה שיש יהודי אחד, כמעט אני אומרת יהודון אחד, הרי מה המן חושב על מורדכי היהודי, שלא יכרה ולא ישתחווה? זה מפוצץ אותו, מטריף אותו, הוא לא מסוגל להמשיך, והוא אומר בלשונו, הכנה, משהו נורא. אומר לנו בעצם, ושוב, זה משל על כל אחד מאיתנו, אומר המן, וכל זה איננו שווה לי. בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי, יושב בשער המלך. זה לא שווה לי, זה כמו שמישהו היום יגיד, לא שווה לי. יש לי 20 מיליון, אבל לא יש 25 מיליון, לא שווה לי. קיבלתי בבחינה 97, החברה שלי קיבלה 100, לא שווה לי. יש לי מלא חברות, אבל מלכת הכיתה לא חברה שלי, כלום כבר לא שווה. זו תפיסת עולם ילדותית, שטחית, פשטנית, עמלקית. זה לא יהודי, זה עמלקי. כשאנחנו מרישים בהר העשן, בפורים, אנחנו רוצים מה? למחות את זכר עמלק, את שמו של עמלק. נעים מאוד, זה עמלק. עמלק בגימטרי הספק. עמלק זה תפיסת עולם שאומרת, יש לי אוקיינוס של כבוד, חסרה לי טיפה, כלום. זה כישרון עמלקי למקד את עצמנו, לא בחצי הכוס הריקה, באלפית הכוס הריקה. הכוס כמעט מלאה, אפ, חסרה פה טיפה של כבוד, חסרה פה טיפה של... צריך להילחם בזה. עכשיו, כידוע שמו של אלוקים לא מוזכר במגילה. שם אלוקים, שם הווי, כל השמות של הקדוש ברוך הוא לא מוזכרים, אבל יש לו רמזים. חז"ל אומרים לנו בכל מיני מקומות שהוא מסתתר. הרי זאת מגילת אסתר, כן? של הסתרה. רבנו בחיי מסביר שהנה, פה רמוז שמו של הקדוש ברוך הוא. בתוך הפסוק הזה על המן. תסתכלו על המילים, זה איננו שווה לי. כן, הרי הוא אמר, כל זה לא שווה לי כל פעם שאני רואה את מרדכי. עכשיו תסתכלו על סופי המילים ותקראו את זה אחורה. הרבה פעמים עושים את זה. המילה לי נגמרת ביוד, אתם רואים אחר כך? מילה קודם נגמרת בהי, איננו נותנת לנו וו, והמילה זה נותנת לנו עוד הי. יוד, ואז הי, ואז האות וו, ואז האות הי. קיבלנו את שם השם, שם הוויה. ארבע אותיות האלה, מסביר רבנו בחיי, השם כתוב פה בצורה הפוכה. כי המן מסתכל על המציאות הפוך. אם הוא היה מפרש את המציאות ישר, באופן חיובי, היא אכן כזאת. הוא רואה אותה שלילי. הוא רואה יקום והפוך, זה הפוך מרצון השם. על הגישה הזאת של המן, אנחנו צריכים לעשות ונהפוך הוא. לא פשוט. זה טבעי, לרצות הכל. להיות מקום ראשון, מהווים את המקום שני. להיות בטופ, רגע, ואם אתה רק סגן. להסתכל על ההישגים שלנו זה קשה. תמיד לחפש את השמחה בחוץ. אני חושבת שמה שיפה פה, זה באמת התפיסת עולם של המן, שאנחנו רואים בפועל מה המסקנה. מובילה באופן מיידי לתלייה על עץ. כלומר, זה גם לא מצליח. זה לא מוביל לשמחה. אנחנו רואים שהוא עצוב מזה. אנחנו גם, זה לא מה שיוביל אותנו לשמחה. זה לא מה שיוביל אותנו להצלחה. אמן מסיים את חייו באופן טרגי, משמח מבחינתנו, אבל טרגי, זה לא עובד. לא זו הדרך של שמחה. אוקיי, מי עוד מנסה לבטא שמחה? כמובן, אחשוורוש. המגילה נפתחת. בתיאור הדרך שבה אחשוורוש מנסה לשמוח, האיש עושה משתה, משתה מפואר, משתה בזבזני, הוא עולה הון תועפות, והשאלה היא למה? האם זה מוביל לאיזושהי שמחה? בדרך כלל ביהדות מתכנסים, שמחים, אבל עם תכלס, עם תכלית. יום הולדת, בואו נעשה מסיבה, התוועדות, נצא, נשמח. הייתי אומרת חתונה, שבע ברכות, בר מצווה. יום נישואים, אירוסין, אנחנו שמחים עם טעם, שמחים תכלית, אדם הגיע להישג לימודי, אדם כתב, יש התכנסות סביב אירוע. מה הסיבה להתכנסות אצל אחשוורוש? הסיבה היא אחשוורוש. וככה לא מגיעים לשמחה, אבל לצערנו הרבה מאוד אירועים, אפילו מסיבות פורים, כן? הרבה פעמים נראות יותר דומות למשתי אחשוורוש. מה התכלית? בואו נקרא איך אחשוורוש מתאר את זה. בבקשה, מגילה מתארת. אני חושבת שיש פה מסר בין השורות, המגילה, יש לה ציניות בין השורות. שימו לב, בהראותו, קודם כל זה להראות, תראו, תראו, שתפו, שתפו. בהראותו, את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, 80 ומעט יום. במילה אחת, החצנה. שופוני, כן, אומרים בערבית, תראו מה יש לי. 180 יום, זה חצי שנה. זה מטורף. כל הממלכה, 127 מדינות, מאוד ובעד גוש, עוצרות. למה? כי לאחשוורוש בא להשוויץ במה שיש לו, ברכוש, בבגדים, בחפצים, בכסף, בזהב, במי עוד? באשתו. תפיסת עולם, שוב, כל כך ילדותית. אחשוורוש והמן הם כאילו מכובדים. יש פה מסר נוקב, ביקורת עמוקה. הוא המלך, הוא המשנה למלך. נו, באמת. זה מלך, זה משנה למלך, אלה מנהיגים. את עצמם הם לא יודעים להנהיג. סופרים כל היום לייקים בלילות, סופרים בימים, משוויצים בימים. מה זה? אתה רואה אנשים לא בנויים, לא אפויים, עם אישיות מאוד מאוד ילדותית. 180 יום הוא מביא את כל האומה לאכול ולשתות עוד אלכוהול ועוד סוגים של אוכל, ובסוף מרוב החפצה של חפצים הוא מחפיץ גם אנשים, הוא קורא לבשתי, כי היא גם חפץ. האישה, בתוך, ודאי שתפיסת עולם כזאת מביאה לזה שגם בואו תראו, תראו, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. זה לא רק החצנה, זה החפצה. שיעבוד לגוף, שיעבוד לכסף, שיעבוד ליופי. השמחה נראית רק בחוץ, בחוץ, בחוץ. תעשיות שלמות עדיין עובדות ככה. אי אפשר להגיד, נו, טוב, זה לא רלוונטי. תעשיות שלמות של פרסום, וידור, ריאליטי, פרסומות, תרבות, עדיין משתמשים בשיטות האלה. מוביל לשמחה? ממש לא. חשברוש הוא פרודיה. זה ודאי לא מוביל אותו לשמחה אמיתית ותאורה. אז מה כן? אוקיי, נו, מה, את מתארת לנו פה עוד ועוד מה לא. קודם כל, אני רוצה להראות כמה דוגמאות שמראות שהבעיה הזו עדיין קיימת, וביתר סט בתקופת הרשתות החברתיות. בשושן לא היה פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, וואטסאפ, טוויטר, טיק טוק. היום יש. גם המן וגם אחשוורוש מחכים לנו שם. שתי התפיסות העולם האלה, של שתפו, שתפו, תראו, תראו, וגם של להיות בטופ ולקנה כל הזמן ולרצות יותר, זה אויב שעדיין עורב לנו. תראו את הכותרות הבאות. בקלי קלות לא עשיתי פה מחקר. גוגל פשוט הוביל אותי לכותרות שעכשיו תראו. בואו נראה. הכותרת הראשונה מראה לנו שוב את הקשר בין דיכאון לבין שימוש ברשתות החברתיות. גם המחקר הבא אומר לנו בעצם את אותו הדבר. יש ביטוי ושמו דיכאון פייסבוק. סוג מסוים של דכדוך ודיכאון שהרשתות יוצרות. נמשיך. שוב, שאלה פתוחה, מה שנקרא, שאלה רטורית. האם שהיה ממושכת ברשתות החברתיות גורמת למצב רוח רע? לא צריך להיות פרופסור כדי לענות. כן, זה משבש לנו את מצב הרוח לרעה ולא לטובה. וטוב, נראה לכם משהו אחרון, למרות ששוב, כל אחד מאיתנו הוא פרופסור בתחומים האלה. אנחנו חיות המחקר, אנחנו המעבדה. מחקר חדש מצא, שימוש במדיה חברתית, מעצים, בדידות ודיכאון. כמה שיותר להגביל, לא להיות שם כל היום, לא לפני השינה, לא איך שפותחים עיניים בבוקר. הרי מה אומרים בבוקר? מודה אני, כמה שהצצה בסלולרי זה בדיוק הפוך. מודה אני זה אומר תודה על הנשמה שלי, תודה עליך ועליי בורא עולם. הצצה בסלולרי זה אומר רגע, מה אצל אחרים? זה לא מודה אני, זה מה, מה, מה? איך אני יכול להודות שכל העולם כבר מחכה לי ומציף לי כל מיני כן, אלמנטים והצלחות וקנאות והכל. מה הפתרון? רק החרפנו את השאלה. מה הפתרון? הפתרון הוא המצווה הראשונה שמקיימים בפורים, והמגילה אומרת כך, שימו לב. והחודש, זה החודש הזה, חודש אדר. והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. סעודת פורים, ימי משתה ושמחה, החזל קובעים לנו, אנחנו יושבים לסעודת פורים. איך? משפחה גרעינית, הרבה לפני הקורונה, המגילה אומרת. משפחה גרעינית יושבת, מתכנסת לסעודת פורים, שאין בה את המן ואת אחשוורוש. אני לא רץ להשיג עוד, אני בבית שלי, עם הבעל או האישה שלי, עם הילדים שלי, עם המשפחה שלי, עם הבישולים הפשוטים של המטבח שלי, ובזה אני שמח. על זה אני, לזה אני קורא משתה ושמחה. ואני גם לא בקטע, לא אחשוורושי ולא האמני, שאני צריך להחצין ולהוציא את זה. זה התכנסות פנימה, זה המעגל הראשון של הזהות שלי בפורים, לעשות סעודת פורים שמחה. אומר הרב צבי בנימין אוירבך, בספר נחל האשכול בגרמניה, הוא כתב שהסעודה הזאת היא תיקון, תיקון גדול, סעודת פורים. תיקון המושג הפסול של השמחה. המשתה, בדרך כלל שאומרים משתה ושמחה, האסוציאציה היא לא בדיוק סעודת פורים קדושה, ולא שרים מי שמישה, כן? המשתה, הוא אומר, גרם לנחש לפתות את חווה. הוא אומר שזה היה פרי של גפן, כן? לא תפוח. אז שוב, היין, האלכוהול גרם לפיתוי הראשון שם. המשתה גרם לשבטים למכור את יוסף. סופר שהם היו מתוך שתייה. המשתה גרם ליהודים, בסעודתו של אותו רשע, ליהנות מסעודת אחשוורוש. במשתה בבית אחשוורוש, כן, תמיד אצל אחשוורוש, האלכוהול מוביל שם לבלבול ולסחרור. כשאנחנו עושים משתה שלנו, סעודת פורים, גם קידוש הוא אומר, כל פעם שאנחנו לוקחים יין ומקדשים אותו, אנחנו מתקנים את הכל. מי הבריאה, מי תחילת הבריאה, מי בראשית. אנחנו מוכיחים לעולם, היהודים זה לא רק להתפלל, היהודים זה לא רק לצום. הם גם יודעים לשמוח, אבל הם שמחים אחרת. זה סוג אחר של שמחה. אם תרצו מהפכה של שמחה, אפשר לקרוא לזה, מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה, זה מתאים. זה סעודת פורים, אמרנו, זה התחלת הפורים וההבנה שאני שמח, בפרט השנה במה שיש לי. שחיינו, טוב, לא אומרים בפורים, אבל צריך לשמוח, אומרים במגילה, לא, אנחנו שנה שלמה חיים, אחרי מגפה עולמית, לשמוח במה שיש, לשמוח בטוב, ולא כל הזמן בהתבוננות במה אין לי. בשנת תשט"ז, זה היה שנות ה-50, אם אין אני טועה, הרב מלובביץ' קיבל איגרת של אדם שהתלונן. אדם שכתב שהוא לא ראה טוב מימיו. והרבי ענה בחריפות, לשון שהיא בדרך כלל לא מקובלת אצלו באיגרות שלו, אבל אותו אדם שמתלונן שהוא לא ראה טוב מימיו, כותב לו בצורה מאוד מאוד חריפה. הוא אומר לו, רגע, יש לך בת זוג אישה, יש לך ילדים, יש לך בית, אתה כפוי טובה, הוא אומר לו, אתה כפוי טובה במידה מבהילה. כפוי טובה במידה מבהילה. אנשים מתפללים לזיווג, מתפללים לפרי בטן, לפרנסה. נכון, יש בעיות. שוב, הוא התלונן כנראה על פרנסה, על בריאות, אבל, אומר, וזה משפט מתוך האיגרת הזאת, וכשאין מכירים בטוב הנראה והנגלה הניתן מלמעלה, ובפרט כאשר אי ההכרה היא באופן מבהיל כל כך, עד שבא לביטויים החריפים שבמכתבו, מהו הפלא אם מלמעלה אין ממשיכים ברכה בשאר העניינים. נסביר, אם אתה רוצה שפע, תברך, תודה, תהיה מעורב ותביא על עצמך יותר שפע. אם אתה לא מודה על מה שיש, גם לא יהיה יותר. תודה על הקיים, תקבל גם יותר. הגישה הזו שלנו, שוב אני אומרת, זה לא על המן והחשברוש, זה עלינו. זה לא על שמחת הפורים, זה על שמחה כל השנה. כתבה מאוד יפה הרבנית ימים המזרחי על כך שאנחנו חברה מאותגרת שמחה. קטע לנשים, אבל נראה לי שגם גברים ייהנו בו. אני אקריא רגע את הדברים שלה, ובזה נסיים את האלמנט הראשון. היא אומרת, השמחה נתפסת לעתים, היא אומרת, כמשהו שטחי. כן, בניגוד לטרגדיה, למלנכוליה, שנתפסות כמשהו רציני, עמוק, שמחה נתפסת כמשהו שטחי. אין זה כך. שמחה היא עבודה רצינית. צריך לעבוד כדי לשמוח. זאת בחירה. צריך לבחור לשמוח. היא אומרת, נשים מצפות מעצמן לעשות הכל. לעבוד, לחנך, להצליח בבית ובחוץ, לארח, לתקתק. ואני אומרת, תוותרי לעצמך על הרבה דברים בדרך, רק אל תוותרי על השמחה. מה את בדרך כלל עושה? אומרת הרבנית ימימה. את מתעקשת להספיק הכל, לעשות הכל. את לא מוותרת על כלום. חוץ מאשר על השמחה. מיטה מבולגנת אפשר לסדר. דוח לעבודה אפשר להכין. אבל אישה לא שמחה, זה חמור יותר מכל זה. אז נכון, לא סיפרת סיפור לפני השינה. לא סיימת את הרשימה שצריך לסיים. שוב התעצבנת, אבל את שכחת לכתוב בכל המשימות האלה את המשימה לחייך, לשמוח. תסתכלי רגע על חייך, תחליטי על מה לוותר. אל תוותרי על משימת השמחה שלך. אני חושבת שזה חשוב לאדר ובכלל, לנשים ובכלל. הרבה פעמים המרוץ, וטוב, אני בטח מרגישה את זה, ובטח בקורונה, אני פשוט קיבלתי משרה נוספת של מזכירת בית ספר, תוך כדי הכל, מזכירת בית ספר, ואנחנו גם כותבים ספר בימים אלה לפסח, פרטים בהמשך, וגם על זה נספר פה בשבועות הקרובים, אבל זה בטח עוד, גם דורש זמן וקשב ורוגע, רוגע מוצאים בשעות הקטנות של הלילה, וגם אני שמה לב פתאום בתוך כל המרוץ, שרגע, את השארת זמן גם לשמחה, כי היא חייבת ללוות את הפעולות. אם לא תעצרי, תבדקי מחדש מה קורה. טוב, גמרנו עם העצבות והשמחה, הדרך הנכונה והלא נכונה לשמחה. עד כאן, אנחנו ממשיכים למצווה הבאה. אוקיי, אנחנו ממשיכים, ולא התייחסתי אליכם בכלל פה. אומרים לי, למה את לא מציינת אותנו? אז קודם כל תודה לכל המגיבים. מאות שצופים בנו ביוטיוב, בפייסבוק, תודה רבה. באמת, עם המזג אוויר בחוץ, עזבו, תשארו בבית, נקווה לשלג מחר. תודה לתמר מאילון מורה ולאילנה מבית חגי. תודה למיכאל מזיכרון יעקב, לשלומו מברוקלין, וגם לאליהו מברוקלין, ולגאולה מקריית גת, ולבת שבע מתל אביב, ולרונית מלוס אנג'לס, ועוד ועוד. הנה, אביחי אברהם איתנו, איזה כיף. אביחי אברהם תמיד מזכיר לי את היכל שלמה, את הימים שהיה לנו שיעור, שיעור פיזי, שלא דיברתי פה לעצמי ולדיני גרובייס. אוקיי, אז שלום ללי מרמת השרון ולאורה מרצליה, ולהלן מגן יבנה וחיה מרצליה, ותודה. תודה לכל הצופים והמגיבים. כל ההקדשות שכתבתם כאן, גם לרפואת אנשים ולעילוי נשמת, בהחלט אנחנו מקדישים את השיעור גם לזה, גם אליהם. אני רוצה להמשיך, דיברנו על, התחלנו בשמחה ובעצבות, אנחנו ממשיכים אל המצווה השנייה של פורים ולאויב, האויב השני שלנו, הבדידות. וואו, זו הייתה שנת בדידות. אם בעבר דיברו על בדידות כמגפה, עוד לפני הקורונה, אז מה נגיד היום? והמצווה, עוד מעט נגיע למצווה, אבל רגע, נתאר לכם קודם כל את, את הבדידות. באמת הרבה מאוד מומחים מדברים על התופעה הזאת, ששוב, ככל שהעולם מתקדם בתחומים מסוימים, הוא הולך אחורה בתחומים אחרים. אנחנו כל הזמן אומרים קדמה, אבל קדמה יש מחיר. אני לא נגד, כי אנחנו משדרים לכם כרגע באמצעים טכנולוגיים, אבל צריך להבין שזה בא על חשבון דברים אחרים, שיש לזה מחיר. העובדה שמתקדמים במשהו, במשהו אחר כן, לוקחת אחורה. אנחנו לא רק בהתקדמות, אנחנו גם ברגרסיה. למשל, בתחום החברתי, פעם חיו בשבטים, חיו בחמולות, משפחות, משפחות, משפחות. נורא בא לי על זה, אגב, תמיד שאני רואה את הגיסות שלי באיזה חול המועד או איזה, איזה דבר יפה, תחשבו שאי אפשר לחיות, יש משפחות כאלה. למשפחה חיה בחמולה, הילדים כבר גדלים ביחד, באמת יש בזה המון המון יתרונות. עברנו לקוביות, כל אחד בקוביה שלו, במקום שלו, בארצות הברית בכלל, הם רואים אחד את השני רק בחגים. או בסטייט הזה, היא בסטייט הזה, היא בחוף ההוא, היא בווסט קוסט, היא בזה, בקושי. וגם בארץ, שוב השנה זה היה קשה. אדם יכול להעביר באמת יום שלם, פעם זה היה בלתי אפשרי. אתה רוצה מים, לך לבאר, תחבס בנהר, אוכל, לך לשוחט, תשחט תרנגולת. היום תדליק מדורה בחוץ, היום לא צריך את כל זה. אפשר לכאורה להסתדר לבד, אבל זהו שאי אפשר. הבדידות היא בעיה. בואו נראה כמה כותרות, רק להבין שוב את מה שכולנו מבינים גם ככה ממילא, ובכל זאת אומרים לנו המחקרים וכל מי שמתעסק בתחום הזה, שהבדידות הולכת וגוברת. הנה נראה ככה את, את הדוגמה הראשונה. מישהו להיות איתו על הבדידות החדשה בעולם הטכנולוגי, והכותרת המשנה פה בגלובס, היא בעצם אומרת שאי אפשר להתעלם מזה, זאת עובדה. ככל שהטכנולוגיות מתפתחות, כך אנחנו מרגישים בודדים יותר. הכתבה הבאה אומרת כך, שימו לב, מגפת הבדידות, כל זה מאוד מלפני הקורונה. כל הוואטסאפ שבעולם לא יעזור. הבדידות היא המגפה של המאה ה-21, היא מזיקה לבריאות כמו עישון והשמנת יתר, ופוגעת בעיקר בצעירים. למה בני ה-20 של היום יותר בודדים מבני 60? כן, זה גם אצל ילדים ונוער. ועוד איזו דוגמה קטנה, מגפה נסתרת, בריטניה מינתה שרת בדידות. לפני כשנתיים גילו שיותר מ9 מיליון בריטים סובלים מבדידות, ותרזה מיי מינתה שרה כדי להתמודד עם המציאות העצובה של החיים המודרניים. ושוב, אלה לא רק 60 אלא גם ילדים. בשנה הזו היו ילדים שקיבלו את הצורה, זומבים של זום, יושבים מול המסך, עושים טובה אם פותחים מצלמה. הלב, הרגש, החברתיות. מי שהיה קצת שקוף קודם, נהיה הרבה יותר שקוף. בעיה. ואנחנו צריכים לנצח את זה. ואנחנו עושים את זה באמצעות מצווה. מהי המצווה? ומשלוח מנות איש לרעהו. מצווה שנייה, אחרי הסעודת חג, שהייתה במעגל האינטימי המשפחתי, יוצאים, מרחיבים את המעגל לעבר הקהילה, החברים, איש לרעהו. איזה הגדרה יפה. בדרך כלל מתעכבים על שתי המילים הראשונות, כן? משלוח מנות. אבל אני רוצה, שאומרים שזה משלוח זה אחד ומנות זה שתיים, אז צריך שיהיה בחבילה שתי מנות לבן אדם, כן? ביסלי ובמבה, או עוגה, יין, לאפות לו, לא משנה. צריך להביא, זה משלוח מנות, אבל בואו נתעכב על הצמד השני של המילים. משלוח מנות, איש לרעהו. איש לרעהו, איזה יופי של ביטוי. איש לרעהו, יש לו רע, חבר, והוא נותן לו. זה מהפכני. מצוות משלוח מנות היום זה להיות לוחם חירות, פרטיזן, אין, לוחם חופש. תראה מה אתה עושה. פעולות שמורדות בכל התרבות שמסביב. קודם כל, אתה קם ויוצא מהבית. אין משלוח מנות באפליקציה, זה לא בוואטסאפ, לשלוח לו אימוג'ים. אתה קם ויוצא מהבית, לבשנו כבר, יצאנו מהטרנינג, יצאנו מהבית. הגענו לבית של החבר, ביררנו כתובת, פיזית, רחוב, מספר, איפה הוא גר? דפקתי בדלת, כן? כמה מדהים. הוא פתח את הדלת. הכל, שוב, מסכות, ריחוק, כן? בלי יותר מדי התקהלויות. נתתי לו משהו עם הקדשה, כתבתי לו, ישבתי, השקלתי כמה מילים. וחשבתי מה אני מביא לו, מה הוא אוהב לאכול, מה מתאים לו, זה ממתקים. שוקולה, מה יפנק אותו, כל אחד וה, כן, מכינוע ועד חמצוצים, מה מתאים לו? וקרבתי, איש לרעהו. במקרה, לפעמים הוא גם לפעמים נותן לך בחזרה. יש כאן אמירה נגד הניכור, נגד הבדידות, נגד, הייתי אומרת, המחסומים ששמנו על עצמנו, בפרט בשנה האחרונה. זה הייתה שנת הבידוד, שנת הבדידות. משלוח מנות יש לרעהו, עוזר לנו, הייתי אומרת, מחולל בנו את השינוי. אנחנו מחוברים לכל העולם בזום, ואנחנו מנותקים יותר ויותר. זה שיש לי 1,000 חברים בפייסבוק, זה לא שווה משלוח מנות אחד. שאם אני מרגישה בודדה, אם דופקים לי בדלת ונותנים לי את הצומי, ואני חושבת שהעצם המתן הזה של המשלוח מנות, הוא גדול ממה שיש בפנים. זה קשר, זה אכפתיות, זה תקשורת, זה אהבה, זה ניצחון האנושיות, ניצחון צלם אלוקים שבאדם, עד כדי כך. אני חושבת שהדבר היפה הוא, שוב, העניין הוא לא השקעה. הרמב״ם אומר, זה מאוד חשוב, הרמב״ם כותב, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים, עוד נגיע לזה, מלהרבות בסעודתו ומשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. הרמב״ם בעצם משנמך פה קצת את המצווה שלנו עכשיו. מתנות לאביונים יותר חשוב, נכון, אבל איש לרעהו, בפרט השנה, זה עדיין מצווה. לא להגיד, טוב, העיקר זה הצדקה למי שאין לו. קשר לאדם, בעיקר אם השנה התרחקתם, חדש בשכונה, מסכן, מבודד, מאומת, לחשוב לא רק על ה-obvious, לא רק על הרשימה הפשוטה שטוב, לתת לשכנה הזאת ולחברה הכי טובה. להוסיף אחד, עוד אדם אחד, בעיקר לשאול את הילדים. יש בכיתה ילד בצד, הרי סטטיסטית בכל כיתה בישראל יש כרגע ילד שמרגיש בדידות ועצבות. הלוואי שרק אחד. למצוא את הילד הזה ולהפציץ את הבית ב-30 משלוחי מנות. יש לנו פה השנה, באמת המצווה הזאת השנה היא חשובה במיוחד. וכותב הנתיבות שלום, משפט נפלא. האדמו"ר הקודם מסלונים, הרב שלום נוח ברזובסקי, הוא כותב, אין דבר, שמעתם? אין דבר שיכול להציל את האדם בכל המצבים ולהוציאו מכל המצוקות כאהבת חברים. כן, אנחנו רוצים להינצל מכל המצבים, רוצים לצאת מכל המצוקות, שנעשה את זה באהבת חברים והיא תעזור לנו. יש נקודה מעניינת אצל הרב יחיאל יעקב ויינברג, מחבר הספר שרידי אש. אני אומרת את זה כדי שאנשים לא יחשבו שעשיתי, אוקיי, וי, סעודת פורים, וי, משלוח מנות. אומר הרב ויינברג, בעל השריד האש, המצוות האלה צריכות להמשיך ללוות אותנו כל השנה. הוא שואל למה לא מברכים, נדמה לי שהוא שואל את זה על מצוות משלוח מנות. למה אני לא אומרת, לפני שאני דופקת בדלת של השכנה? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על משלוח מנות, על מצוות משלוח מנות. אין ברכה כזו, כי זה לא רגע אחד. התשובה שלו, זה מצווה תמידית. זה מנגנון בנפש, זה תנועה בנפש. אני מחנך את עצמי לכל השנה כולה. אני רוצה להמשיך, אני לא רוצה שדבר הזה יפסיק. נכון, בפורים זה השיא של הנתינה. אולי קצת מוגזם. אבל פורים נותן לנו מתכון, הוא עושה לנו איזו תנועת מטוטלת, מאוד מרוכז, מאוד אינטנסיבי, אבל זה לכל, אנחנו לוקחים מנה מרוכזת, אבל זה צריך להמשיך לכל השנה כולה. אוקיי, דיברנו על עצבות ועל שמחת הפורים. דיברנו על בדידות ועל איש לרעהו, הדבר היקר שכולנו, כולנו צריכים כרגע. הנקודה השלישית היא, אגב, אני לפני שנמשיך רגע, יש קצת, הייתי אומרת, רפיון, והמלאק בא ברפידים, בא כשרפו ידינו. נמאס לנו, בואו נודה, אין התלהבות. אני זוכרת את פסח בקורונה, וואו, ליל הסדר, אנשים עפו. אני חשבתי שהמשיח מגיע, כל עם ישראל, מה זה, מתלכד, הסולידריות, שירת המרפסות, הצוותים הרפואיים, הסגר, מנצחים את כל העולם. המשיח לא הגיע, הסגר השני הגיע, והשלישי הגיע, ובחירות רביעיות הגיעו. אנחנו סוגרים שנה, אין חג שלא חשבנו, וואי, שבועות בקורונה, טוב, זאת הנקודה של שבועות בקורונה. ל"ג בעומר בקורונה, אנשים חידשו חידושים על המימונה בקורונה. די, חידשנו על חנוכה, ועברנו את תשרי, במסירות נפש, כולם פה, כל אחד פה צריך איזה פרס ישראל בסוף, אם הוא נשאר שפוי. אנחנו עברנו את כל מעגל השנה, אנחנו זועקים לקדוש ברוך הוא, עברנו את הכל. כל חג הערנו באור הזה. כל אחד כבר חגג יום הולדת בקורונה, עוד מעט זה יהיה עגול. כל אחד חגג יום הולדת בקורונה, שלא לדבר על בר מצווה ובת מצווה. חתונות, מה לא עברנו פה? לא עלינו הלוויות, להבדיל, שבעה בקורונה. עברנו את כל האתגרים, את כל הפונקציות. אנא, באמת, אני מבינה שכאילו, קשה לעשות את זה בהתלהבות. יא, משלוח מנות בקורונה, די. עוד אחד, עבדנו, אין לנו כבר כוח לשמוע את הפרשנויות האלה. אבל מה לעשות שהמבחן הזה, זה השיעור שאליו רשמו אותנו מלמעלה. אנחנו רשומים לקורס קורונה, אנחנו לא יודעים מתי הקורס ייגמר. בורא עולם הכניס אותנו לשיעור הזה, ואנחנו צריכים לשבת וללמוד את הלקחים. לא להוריד ראש עד שזה יעבור. להרים ראש ולראות מה הקורונה מלמדת, מה היא משנה בנו. כשבאה צרה, הרמב״ם, זה הזמן להזכיר, עברה שנה. כשהרמב״ם כותב על הלכות תענית, מגיעה צרה, אם אדם רק אדיש ואומר יאללה, זה מקרה, היא חלילה תוחמר. אם אדם פותח את הלב, על מה היא באה עליי? אני רוצה לתקן. צום, תעניות, טוב, יש אומרים שלא טוב צום, כי אם יש מאומתים שלא יודעים שהם מאומתים, אז פחות גוזרים תעניות, למרות שבתחילת הקורונה היו. אבל שוב, תשובה, תפילה, צדקה, בתקופה הזו, כי הצרה עדיין פה. שלא חס וחלילה, רק נוריד את הראש ונחכה שהיא תעבור, כי ככה היא לא תעבור. אוקיי, עד כאן המצווה השנייה, איש לרעהו, אנחנו ממשיכים לנקודה השלישית. אוקיי, אנחנו ממשיכים אל הנקודה השלישית, המצווה השלישית, ובעצם הבעיה השלישית שאנחנו רוצים לנסות לפתור, הבעיה השלישית היא האנוכיות, אגואיזם, להיות אדם אנוכי, להיות אדם אגואיסט. אנחנו נולדים כאלה, תינוק נולד כיצור אגואיסט מושלם. מה שמעניין אותו זה הוא בעצמו, הוא לא מסוגל לראות מעבר לעצמו, זה בסדר, זה טבעי. הבעיה היא אם אנחנו נשארים בליגה הזאת, ברמה הזאת. ילד יכול בשלוש בלילה להרים צעקות בכל הבניין, רק כי נפל לו המוצץ מחוץ ללול. הוא לא מבין שהוא מאיר את השכנה. גזל שינה, כיבוד הורים, הוא תינוק, מה אתם רוצים, כן? תינוק אפילו מדבר על עצמו לפעמים בגוף שלישי. דני רוצה במבה, כן, אני זוכר את הילדים שלי לפעמים. הלל רוצה זה, יהודית רוצה זה. כבוד הקיסר, כן, ירום עודו. הוא, כן, זה מעודד לדעת שזה משתנה עם הזמן. החיים כולם הם מאבק באנוכיות הזאת, בתינוקיות הזאת. לא להישאר בני שנתיים, כי אנחנו מקווים באמת לאט לאט שהתינוק זה מתרחב, הוא רואה אחרים, הוא נדיב, הוא נותן, רואים את זה הרבה בגני הילדים, פתאום יודעים לשתף ולהתחלק, הוא עוזב את הסגירות שלו, את הקמצנות, ונהיה יותר פתוח, יותר נדיב. ושוב, המן הוא קצת הדוגמה שלנו במגילה לאנוכיות. המן מאוד מאוד אוהב, מעריץ, מעריך את המן. אמרנו, הוא צריך שכולם ישתחוו. וכשהמלך שואל, תגיד, מה לעשות לאיש שהמלך חפץ בעיקרו, המן לא ממצמץ. ברור שזה הוא. אם המלך רוצה בטובת מישהו, זה הוא. אין שום אפשרות אחרת. הנושא המרכזי בעולמו של המן הוא המן. אולי אפילו הנושא היחיד בעולמו של המן הוא המן. הכל נועד לשרת אותו. כמה שזה הפוך ממרדכי ואסתר. הוא נותן שיעור באנוכיות, והם נותנים שיעור באנטי-אנוכיות. מרדכי ואסתר זה הכל בשביל הכלל. היא מסכנת עצמה, הוא מסכן את עצמו, הם חיים של מסירות נפש. בשושן הבירה, הם לא, הייתי אומרת, מתפתים. ברור להם שיש משהו יותר גדול, והם מקריבים. היא בכלל בעלי חסה לארמון, והוא, אף אחד פה לא במרכז, הנושא הוא לא מרדכי ואסתר. ההוכחה לכך היא עניין קטן במגילה, אני חושבת שהוא מאוד גדול. במקצוע שבו אני עובדת, קרדיט זה מאוד חשוב. העיתונאי, מי פרסם, פרסום ראשון, קרדיט, נתת לו קרדיט. אוי, הערוץ המתחרה, צריך לתת קרדיט. קרדיט, אנשים רוצים קרדיט. באקדמיה, בהרבה עולמות, גם בהרבה עולמות. מי לא רוצה לייחס לעצמו דברים. אסתר מגלה משהו למלך. עכשיו, היא מבססת את מעמדה בארמון, היא לא מגלה את המוצא היהודי שלה. אז מה לה ולמודרה היהודי, כן? ובכל זאת, ברגע אחד קריטי, היא שמה את עצמה בצד, כי היא לא אנוכית, והרגע הזה מוביל לגאולה. בואו רגע נראה מה הולך פה, כן? המגילה מספרת לנו בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן וטרש, שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. שנייה רגע, בגתן וטרש, שני יועצי המלך, מתכננים להתנקש במלך אחשוורוש. זאת מזימה בחצר המלכות. מי שומע את הפטפוטים האלה? מרדכי, הוא יושב בשער המלך. הוא שומע ואומר לאסתר, מה קורה, תראו? ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. מרדכי אומר לאסתר, הוא נותן לה את הטיפ הזאת, אפשר להגיד, טיפ הזה, עצת הזהב. זה אחלה מידע. היא רצה עם הטיפ מהאינפורמציה לאחשוורוש. אבל, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ובאמת, בודקים זה נכון, תולים אותם על העץ, וזה נכתב בספר דברי הימים לפני המלך. נכתב שמרדכי עשה למלך טובה. שוב, אסתר רוצה להעלות את מעמדה ואת יוקרתה. לא טוב לה, מה לה ולמרדכי? מאיפה המלכה החדשה? היא עם היהודי הזה, הבזוי. טוב לה לשים את עצמה במרכז. למה לא? הצלתי את חיי המלך. לא. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. בשם מרדכי הזה מציל אותו. מציל אותנו. אתם זוכרים את העלילה? המלך שנתון הדדה וקוראים לפניו בספר, ואז הוא נזכר שלא היטיבו עם מרדכי, לא גמלו לו טובה על מה שהוא עשה וכו' וכו' וכו'. זה מוביל, קדימה. חז"ל, מהאירועון הזה, מזה שוב, אתם מדמיינים את המן אומר משהו? לא בשם מרדכי, בשם זרש, בשם ויזתה. מה פתאום בשם? הכל המן. הייתי אומרת, התפיסת העולם השנייה, חז"ל אומרים, מובילה לגאולה. תראו איזה יופי של ביטוי. כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. אני מסבירה שוב, כל האומר, זה ביטוי מפורסם אגב, שכל האומר דבר בשם אומרו, כאילו הוא מביא גאולה לעולם. אבל פחות אולי מכירים שזה מגיע מאסתר, כי היא מביאה דבר בשם אומרו, וזה מגלגל את הגאולה. כמה שזה חשוב. אגב, זאת הזדמנות. השיעור הזה, רגע, שאני אתן קרדיט. השיעור הזה מבוסס על מבנה שיעור של הרב יוני לוי. הוספתי, וכן, אני בניתי גם דברים, אבל המבנה הזה של ארבע מצוות הפורים כנגד ארבעה אויבים שלנו, הרב יוני לוי, ותודה לו שזה יהיה בשם הרב יוני לוי, כן, שגם אני אביא גאולה לעולם, שאני לא אצא אגואיסטית כזאת, כן, שניתן קרדיט. אז איך עובדים על האנוכיות? בפורים, התשובה היא, המצווה השלישית שלנו, מתנות לאביונים. אחרי המשלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. לתת, אתה לא במרכז. הכסף שהשם נתן לך, הוא כלי, אתה צינור. הכסף לא ניתן כדי שתאגור אותו. תן. למי לכולם? בפורים, כל הפושט יד נותנים לו, תן, נתינה ביד רחבה, בלי לבדוק, בלי לדקדק. יאללה, אני לא במרכז, אני לא הסיפור, הכבוד הוא לא שלי, הקרדיט לא שלי, הכסף לא שלי, בוא נתחלק, בוא ניתן, בוא נהיה ביחד. מתנות לאביונים היא תשובה עצומה לאנוכיות. אדם שאוגר ואוגר כסף, זה לא מתקדם לשום מקום. שוב, זה גם לא מוביל לשמחה. נתינה גם נותנת הרבה יותר שמחה. אבל זאת מלחמה שלנו, שוב, אתה רואה את אמן אחשוורוש בצד אחד, אסתר מרדכי בצד שני, והמצווה לוקחת אותנו לכיוון הזה. ושוב, לכל השנה, להיות אדם של צדקה כל השנה. הרב קוק אומר שהרציונל פה הוא בכלל לא בשבילה אני. בעיניים הפיזיות זה נראה שיהיו הוא אני אתן לו כסף. בשבילו אני עוזר לו. בעומק, למי אני עוזר? לעצמי. נקרא רגע את דברי הרב קוק. תכלית הצדקה. שהנותן יוציא מהכוח אל הפועל מידת הטוב לעשות טוב וחסד. עיקר התכלית היא כדי להשלים את הנותנים. לא את האני הרעב, אלא אותי שרעב לתת צדקה. אם כן, צריך שירדוף הנותן אחר המקבל, מאחר שהוא צריך להשלמתו. שוב, לא אני צריך לבוא ככה, תדמיינו את התנועה הקלאסית של ה... המקבץ נדבות, ההומלס ברחוב, הפוך, התנועה צריכה להיות ככה, אנחנו צריכים לרדוף ברחוב ככה, כך שקל. הנותן ירדוף אחר המקבל, ככה צריך להיות, כי אני צריך להשלים את עצמי. יואו, אל תשאל, קיבלתי מזכורת, אני חייב לתת לך צדקה, כדי להשלים את עצמי, שאני לא אהיה כחלילה אנוכי. אם נפנים את זה, אז באמת, כאילו, עשירים דופקים בדלת של העניים, כך ממני, כן? עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן, לפני שנעבור למצווה האחרונה. אביון זה לא רק בכסף. בטח השנה יש לנו הרבה אביונים. אדם יכול להיות עשיר, אבל עכשיו מאושפז במחלקת קורונה. עכשיו יש אנשים שנלחמים על נשימותיהם, גם יולדות, לצערנו לאחרונה, צעירים, נערים. עכשיו הוא גם אביון במובן הזה. הוא אביון של אוויר, של בריאות. ויש אביונות מסוג אחר. זה הוביל אותנו למצווה הרביעית. אביונות, ואגב, רק נגיד עוד משהו על צדקה, אנשים איבדו את מטה לחמם השנה. וגם לפעמים את כבודם. גם לקבל חלט זה לא כיף, כשלא עבדת כבר כמעט שנה. להיות פסיבי כזה. יש הרבה דרכים לעזור לכל מיני סוגים של אביונים השנה. שנה לצערנו שהגבירה את זה. אבל אני רוצה להגיד עוד הגדרה מרתקת של חז"ל. עוד משהו על אביונים. חז"ל אומרים לנו, אין אני אלא בדעת. זה ביטוי מהפכני בעיניי. אין אני אלא בדעת. עניות אמיתית היא לא בכסף. אדם יכול להיות אני בכסף, אבל עשיר בדעת. דעת זה תורה, כן? ידע. אני אמיתי, סליחה, זה אדם שבכלל לא יודע שיש מצווה של מתנות לאביונים. הוא לא יודע כלום על פורים. הוא לא יודע שפורים מגיע. עזוב אותי, לא יודע כלום. זה גם אני. הוא יכול להיות מאוד עשיר. מיליונים בבנק. אבל עוני של ידע, עוני שהוא בורות, עוני מהמסורת שלנו, הוא עוני שגם בו צריך לעזור. גם בו צריך לתת עשיר, להיות נדיב, לתת את הידע שלי. אני הייתי ענייה בדעת הרבה שנים. אני פה היום בזכות אנשים שהיו נדיבים כלפיי על האביונות הזאת שלי, וקנו לי. קנו לי סידור תפילה, לימדו אותי פרשה, מסכת אבות. גם זאת צדקה, גם אלה אביונים. זה בדיוק מוביל אותנו לנקודה הרביעית. הנה. המצווה הרביעית והאחרונה, ישבנו לסעודת פורים, זה המעגל המשפחתי האינטימי הקטן. הרחבנו למעגל של איש לרעהו, משלוח מנות, הקהילה מסביב. הרחבנו את זה למעגל של האביונים, הנזקקים, הצדקה. עכשיו נרחיב את זה למעגל הכי רחב שיש, כל העם היהודי כולו. מצווה הרביעית נלחמת באויב הקשה ביותר. עד עכשיו דיברנו על דברים בנפש. חשוב להילחם באנוכיות, חשוב להילחם בעצבות, חשוב להילחם בבדידות. אבל הכי חשוב להילחם, כדי שיהיה בכלל עם מי להילחם, בהיעלמות של העם שלנו. האויב הרביעי, הכבד שלנו, הוא ההתבוללות, הניתוק, הניכור, אובדן הזהות, הבלבול, חוסר הידיעה בכלל מי אני ומה אני, למה אני חי, חוסר היכולת לחבר עבר הווה עתיד ולחיות סיפור יהודי משמעותי. אחרי כמעט שנה של שליחות בניו יורק, אנחנו יודעים יותר על זה, לא בשושן הבירה, אלא בוושינגטון הבירה או בניו יורק, ראינו יהודים כאלה, מצליחים בהכל, חוץ מאשר בהעברת המסורת לדור הבא. עשירים, חזקים, במקצועות הכי הכי, מחוברים, מקושרים, אבל לא תמיד מצליחים גם בסיפור הזה. וכשאנחנו קוראים על מרדכי ועל המן, אלה לא סתם שני פוליטיקאים עתיקים שכבר לא פה. כן? הם לא רבים ביניהם על כבוד. מי נצח, מרדכי או המן? זה לא הורד אותי עדיין. מלחמה עתיקה בין ישראל לבין המלאק. היא חוזרת בהיסטוריה שוב ושוב בכמה מהדורות, בכל פעם בדרך אחרת. סיפור נצחי. השבת גם נזכיר שוב. עם כל מגבלות הקורונה, חשוב, השבת הזו היא שבת זכור, שבת שלפני פורים, הולכים לשמוע את הקריאה על המלאק מן התורה, עוד לא יודעת איך נעשה את זה, לא במזג אוויר, ולא אנחנו לא נכנסים לבתי כנסת מתחילת הקורונה, לא זוכר לי מתי הייתי בתוך מבנה, בתוך בית כנסת, ואני מתפלל בחוץ, ואני כשמגיעה בחגים וכו', אבל נמצא את הדרך, חניונים, גינות, אני יודעת, נמצא את הדרך לשמוע זכור את אשר עשה לך המלאק. אז מה אנחנו בעצם אומרים? לאותו מבולבל, יהודי מתבולל, או פה בארץ, יהודי שלא יודע מה החיים שלו, שלא יודע מתי פורים ומה ומו, ואין לו את הידע הבסיסי. מי הוא ומה הוא, למה הוא מחובר. אנחנו מקריאים לו את מגילת אסתר. זאת המצווה הרביעית. סעודת פורים, שלוח מנות, תנות לאביונים, מקרא מגילה. מתי קוראים את המגילה? מתי מפנימים אותה, את הסיפור? פעמיים. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולשנותה ביום. שומעים פעמיים את הדברים כדי להפנים. פעם בלילה, כשחשוך, לא מואר, אני לא יודע לאן אני הולך, במצבים החשוכים בחיי. פעם באור, כשהכל זוהר, אני מצליח, אני אופטימי. גם פה וגם פה אני לא שוכח מה. את הסיפור שלי, מגילת אסתר, אסתר המלכה, מרדכי היהודי, אני שומע גם כשרע וגם שטוב את הסיפור שלנו. בפורים לא אומרים הלל, יש אומרים שקריאת המגילה היא ההלל שלנו. היא עוזרת לנו נגד הבלבול, נגד אובדן הזהות. כי הבעיה המרכזית של העם היהודי היא ההיעלמות שלו. כמו בשושן, ללכת למשתה אחשוורוש. טוב, בהתחלה זה עוד קשר, לשכוח מי אנחנו, להתבלבל, להשתלב, להשתלב. אסתר מזכירה שאפשר להשתלב ולהצליח, אבל תמיד לזכור מי את ומה את. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, להיות שליחים נאמנים. הייתי אומרת שכשהם הולכים בהתחלה למשתה, הם שוכחים מי הם. בסוף הם נזכרים, כן? תחת איום, לצערנו, הרבה פעמים איום מזכיר אותנו, מחזיר אותנו בתשובה. אבל אנחנו חייבים המן, חייבים איזה רשע, כדי שיזכיר לנו. אם קוראים מגילה, אולי אפשר להיזכר גם בלי המן אקטואלי. מי אנחנו, למי אנחנו שייכים. המגילה גם מזכירה שאלוקים תמיד איתנו מאחורי הקלעים, בפרטי הפרטים, גם כששם השם לא בכותרות, הוא שם, הסתרה בתוך ההסתרה, מגילת אסתר. הסיפור הזה, אם קוראים את כל פרטי פרטיו, מוצאים בו את אלוקים, לוקחים את המציאות הקצת מבולבלת של המגילה, ואומרים פה אלוקים נמצא. אומרים על זה, קידשנו מצוותיו, ציוונו לקרוא מקרא מגילה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, גם בזמן הזה, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה אחרי שנת מגפה. שלוש ברכות לפני קריאת המגילה, על הטקסט הזה שהוא לכאורה לא קדוש, אבל הוא הכי קדוש אם קוראים אותו לעומק. והמגילה מזכירה לנו את כל ערכי היסוד. פתאום אנחנו קוראים אחרי שנה כזאת קשה. איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו מרדכי, בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים. איזה כיף פתאום באמצע המגילה, המילה הזאת, ירושלים. עם הגולה אשר הוגלתה עם יכוניה מלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר. זוכרים את מלך בבל? זוכרים את הדבר הזה? וזה ממשיך. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אנחנו שומעים את השגריר הזה של ארץ ישראל, את השגריר של ירושלים, ששומר על ערכים, אנחנו לא משתחווים מול כל ערך שהוא פוליטיקלי קורקט, ולא מול כל המצאה חדשה של טרנד חדש, אנחנו מתכופפים ומשנים. ועל מרדכי בוודאי הייתה ביקורת. נו, תתעדכן, תמחק קצת את התורה הישנה שלך. אנחנו בשושן, אז בטח אמרו לו, אנחנו בשנת, לא יודעת מה, כן, היום אומרים, אנחנו בשנת 2020. אבל אז מה? ב-1500 אמרו ליהודים, אנחנו ב-1500, התעדכנו. בשנת 800 לספירה הנוצרית אמרו, אנחנו ב-800, התעדכנו. זה לא טיעון. ומרדכי משמיע את הקריאה לאסתר, וגם את זה קוראים כל שנה פעמיים. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי ונפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, הוא מזכיר לאסתר מי ומהי ומה היא אמורה להיות. אנחנו לוקחים את כל זה בפורים, מברכים ומקדשים את זה ועל זה. כדי לא, זה התרופה שלוקחים פעם בשנה, פעמיים, כדי לא להתבלבל, גם בתרבות חיצונית מבלבלת. עד כאן ארבע המצוות של פורים, המסע שלנו. נסכם רגע את מה שעשינו. מול העצבות אנחנו מציעים שמחת פורים, סעודת פורים. מול הבדידות, משלוח מנות איש לרעהו. מול האנוכיות, מתנות לאביונים. מול הניתוק, סיפור המגילה שיחבר אותנו מחדש. הלוואי שנזכה עוד לפני פורים, שהגזרה הזו של הקורונה תעבור כשם שהגזרה של המן עברה. שנזכה לנהפוכו, לאורה ושמחה וססון ועיקר. ואם הנגיף הזה יישאר איתנו עד יום חמישי בערב, עד שישי, נצליח בתוך המציאות הזו את המסרים האלה, בעזרת השם, להפנים ולהעביר גם לאחרים. שיהיה לנו באמת בעזרת השם בהצלחה ובשורות טובות ושבת שלום ופורים שמח. תודה רבה רבה לכם. אני מזכירה שוב רגע של חוכמה, אפשר למצוא את השיעור שם באתר שלהם עם עוד הרבה מאוד תכנים. נאמר לפני סיום למעוניינות, נפגשות, סדנה שלי לבנות נוער, לילדות ונערות בקורונה, למעוניינים לכתוב בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר, מוזמנים להירשם. ביום שני מגיעה אלינו יובל דיין, היוצרת הזמרת, והבנות יראיינו אותה בעצמן. אני רק עוזרת, אבל הן מביאות אורחים ואורחות. זה דבר אחד, זה חוג. מי שרוצה לקבל את התכנים שלי באופן קבוע, נראה לכם עכשיו את הדרך על המסך. יש מספר ישראלי, מספר אמריקאי, לטובת עוקבינו בארצות הברית. אפשר לקבל לסלולר מדי יום קטע קצר שאני כותבת, ועוד תכנים ושיעורים. הרבה הצלחה לכולנו בכל העניינים. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, להתראות, לילה טוב, בשורות טובות.